תניה. אז אנחנו נמצאים בסוגיה של כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. בסעיף מ"ה פה בפרק חמישי. כשהגמרא מביאה פה תנא דמסייע, תנא שמסייע לרבי שמואל בר נחמני שאומר את דבריו בשם רבי יונתן, שבאמת אתה לא יכול לקרוא את הדברים כפשוטן, ש וילך ראובן וישגב את פיליו אל איש אביו. זה לא יכול להיות, כיוון שתניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, מוצר אותו צדיק עם אותו עוון, ולא בא לידי מעשה זה, ולא בא מעשה זה לידו. אפשר זרעו לעמוד על הר עיבל ולומר, ארור שוכב עם אשת אביו ויבוך את זה לידו? אז כן, אז אומר הרב, החטאים שהם עבירות על יסודות המוסר ונעוצים יפה בטבע הקדושה הפנימית של הנשמה הישראלית, אינה מורשה לקהילת יעקב. אינה מורשה לקהילת יעקב, אני מחקתי פה את הפסיק, אינה מורשה לקהילת יעקב לטעבם מצד טבע הקדושה של המוסר המורשי של קדושת ירושת אבות. ובזה אני חושב שעסקנו בפעם הקודמת, ואמרנו שלא לחשוב שהתורה היא מערכת הוראות חיצוניות לנו, אלא היא באמת תורה שציווה לנו משה, היא מורשה קהילת יעקב. המורשת של קהילת יעקב זה מה שמתגלה בבנים מתכונת האבות. התורה כולה היא אינה אלא תכונתנו הנשמתית. תכונתנו הנשמתית, תכונתנו הלאומית, של הנשמה הלאומית שלנו, וגם הנשמה של כל יחיד ויחיד, שהוא חלק מנשמת האומה. כל נשמה פרטית היא אינה אלא נטף מנשמת האומה. ביסודות המוסר, נעוצים בטבע הקדושה הפנימית של הנשמה הישראלית. ומה שהטבע שלנו הוא לתעב אותו, חטאים שהם עבירות על יסודות המוסר, אז אינה מורשה לקהילת יעקב לתעבם מצד טבע הקדושה של המוסר המורשי, מוסר המורשת של קדושת ירושת אבות. אומר פה הרב טאו, יש אחד שלא עושה עבירות כי התורה מצווה, אפשי, אך מה אעשה שבוראי ציווה עליי? אפשי, כלומר רצוני, אני דווקא הייתי מאוד שמח לעשות את המעשה האסור הזה, כי הוא נורא כיף לי. אבל מה אני אעשה? אסור. אדם כזה, הוא לא מרוחק בהרגשתו ובנטייתו מן החטא. בעגל, הנה, הוא אומר בדיוק, יוצא לפרשת השבוע שלנו. אז אומר, בעגל, אומרים חז"ל, היה מי שחטא, והיה מי ששמח בליבו. הוא לא עשה, רק עמד, נורא נהנה ממה שהוא רואה. מדרגה עליונה היא שאדם נסלט באופן פנימי מהותי מן החטא, והוא מרגיש גועל. המדרגה הזאת שבטבע הנשמה להיסלד ולתאב את השחיתות המוסרית, זו מדרגה של קדושה עליונה. מצד הנשמה הסיגולית, נצח ישראל מהר סיני, אנחנו מוטבעים בזה. מצד נשמת ישראל, בטבע שהוטבע בנו במתן תורה, אז שוב, לא לחשוב שמתן תורה זה היה מאורע שבו באיזה דרך מופלאה התגלה לנו אינפורמציה. מכאן ואילך אנחנו נושאים איתנו את הכתב הקדוש שהוא עוצר בקרבו את האינפורמציה האלוהית. זו תפיסה מאוד חלקית ושטחית של מתן תורה, של המושג הזה תורה בכלל, המושג של מעמד הר סיני בפרט. אבל מתן תורה זוהי מתנה אלוהית. אתם יודעים, יש ביטוי כזה בגמרא ביבמות, בבבלי, בירושלמי, שלוש מתנות יש באומה זו. איזה שלוש מתנות יש באומה זו? שהם רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. נכון? אז זה הביטוי, שמה שעם ישראל הם רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, אז זה נקרא מתנה. מי נתן את המתנה הזאת? הקדוש ברוך הוא. איך הקדוש ברוך הוא נותן מתנה? הקדוש ברוך הוא נותן מתנה במה שהוא יוצר את הבן אדם בצורה כזאת. ופה הוא יצר את האומה בצורה כזאת. אז כמו שהוא נתן שלוש מתנות שהם רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים, זו תכונה נפשית. מה שהקדוש ברוך הוא נותן זה טבע, זה חוק, זה ממד הווייתי. אז ככה גם מתן תורה. מתן תורה זה לא מעבר אינפורמטיבי, אלא זה טבע, זה חוק, זה ממד הווייתי נפשי. אז קיבלנו מתנה את התורה. המתנה היא תכונתנו הנשמתית. שם נמצאת התורה. היא חיינו ואורך ימינו. היא הטבע של הנשמה הכללית שלנו והפרטית שלנו. כל אדם מישראל הוא אות אחת מן התורה. העניין הוא שבתודעה הממשית של חיי היום יום, אנחנו לא בהכרח או בהכרח שלא מודעים לממד הנשמתי שלנו. כי לא היינו באמת חיים את התודעה הנשמתית שלנו, היינו אנשים קדושים. ובאמת בנשמה כולם קדושים. וקדושים בכל יום יעלוך הסלע. אז עם ישראל הם קדושים והם יעלוך הסלע. ברור. ומכל מקום, מי שאומר שכל העדה כולם קדושים ותוכם השם, ראויה שתבלע אותו האדמה. כי זה צחוק. זו אמת נשמתית, אבל בתודעה הממשית, זה פשוט לא נכון. במציאות החיצונית, אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים. מכל מקום, מי שמשחזר בתודעתו הממשית, היומיומית, הוא חושף את ה... תודעה נשמתית שלו, זה האדם הקדוש באמת. זה כל, זו כל עבודתנו, זה כל המסלול של מסילת הישרים. שמטרתה של התורה זה ללכת ולהתברר כתכונת חיינו. אמנם בשלב זה אנחנו הוגים ביומם ולילה ומתאמצים לחנך את עצמנו, להתאים את עצמנו אל הגובה המהותי, האמיתי של חיינו. אז מצד הנשמה, אומר פה הרב טאו, מצד הנשמה הסיגולית, מצד נצח ישראל, מהר סיני, אנחנו מוטבעים בזה. אבל צריך להוציא את זה לפועל, בכלל ובפרט. בחברה, בחיים, בכל עובדים. להטביע בזה את החותם האישיותי בעובדים הנפשיים, הרוחניים, לא רק באמת הנשמתית. על גבול ארץ ישראל, טרם נכנסנו לחיי חברה כאן בארץ, באה כריתת ברית, קבלת שבועה, ארור. נשבעתי והקיימה לשמור משפטי צדקיך, אומר דוד המלך. התעוררות, ההחדרה, הבאה ציבורית של הסלידה שנקעה נפשנו מדברים אלה. זה מעבר מהמדבר לארץ, רושם את רישומו על טבע אומה, וכל סגנון אחר כך, במעמד יהושע והזקנים וכו', כל זה פעל את פעולתו על הטבע הגלוי של נפש האומה. הממד האמיתי של מתן תורה, הממד האמיתי של מה שנחשף בנשמה, כיוון שאנחנו נושאים עכשיו את התורה איתנו, בקרבנו, בנשמתנו, ובממשות החיצונית שלנו, כן, הנה, אנחנו גם כן נושאים את הארון, ואת הלוחות, ואת התורה, והולכים ולומדים, לומדים אותה, ומכל מקום, עומדים להיכנס לארץ, כדי שהטבע הנשמתי ייצור ממשק עם הארציות, עם המציאות הארצית, ממש. זו המטרה. זה העניין. אתם יודעים, במעמד הרייבל, אחר כך אז לוקחים אבנים גדולות, אבני גזית, סדתה אותם בסי, וכותבים על אבני ארץ ישראל את כל התורה כולה. זה מחלוקת, אם עשו את זה בגלגל, אחר כך הלכו להריבל, או קודם הלכו להריבל, ואחר כך עזרו איתם לגלגל. ומכל מקום, כולם הלא פליגי, שסוף דבר חוקקים על אבני ארץ ישראל, על סל ארץ ישראל, את דבר השם. זה מגלם, זה מבטא את המגמה הנשמתית. המגמה הנשמתית צריכה להיחקק במציאות הארצית. לא רק בלוחות לבבה של האומה, לא רק בנשמתה, בשורש נשמתה, אלא במציאות הארצית שלה באותה מידה. אז זו המגמה, ובמסגרת זאת, אותו מעמד חשוב, מרשים, של מעמד הר גרזים והר עיבל. אלה יעמדו על הברכה, אלה יעמדו על הכללה. התעוררות, החדרה, הבאה ציבורית של הסלידה שנקעה נפשנו מדברים אלה. זה מעבר מהמדבר לארץ, רושם את רישומו על טבע אומה. וכל סגנון החיים אחר כך, כל זה הולך ומעוצב מרוחם של הדור הנכנס באותו מעמד אדיר בראשות יהושע והזקנים. וכל זה פעל את פעולתו על הטבע הגלוי של נפשה של האומה. זה שהאומה לדורותיה מתעבת את הרע שבחטאים האלה, שהוכרזו שם במעמד הריבל, זה באמת החדרה לתודעה הרוחנית, הנפשית של החברה והמבנה התרבותי שלה, כהמשך מתכונת החיים שהופיע קודם כל בתארתה באבות. אצל האבות הם היו מאוד ישרים, הם קיימו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה. איך קיימו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה? כי נעשו להם כליותיהם כשני רבנים ולימדו אותם תורה. מה זה כליותיהם? זה כמו שאנחנו מדברים כיום, מוסר כליות. זאת אומרת, התורה אצלם היא נעשתה מתוך עמדה מוסרית, כמוסר אוטונומי, כתחושה פנימית, כתחושה מצפונית שטובעת מהיושרה העצמית שלהם את כל המסקנות, גם היותר קיצוניות של התורה, היותר רחוקות, אפילו עירובי תבשילין, אומרים חז"ל, אז קימו האבות. אז הנה, המימד הזה שסוף דבר הוא צריך להתרשם בממשות הנפשית של האומה בהמשך דורותיה, ומפעל הדורי דורות של האומה הוא עסוק ביישום האידיאל הזה. זה האידיאל הזה שמתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי אברהם, יצחק ויעקב, שזה אומרים חז"ל ומדריכים אותנו, חייב כל אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי אברהם, יצחק ויעקב. מה כל כך היה אידיאלי באברהם, יצחק ויעקב? שהתורה אצלם איננה צו חיצוני, אלא צו מצפוני פנימי. זה המטרה, זה האידיאל, והמגמה הזאת היא החל ממעמד הר סיני הולכת ומהווה את את הדגל, את השאיפה, את הרעיון, את המגמה, שכל ההיסטוריה שלנו אנחנו עסוקים לגלם אותה. וכל המפעלים, במיוחד המכוונים, על פי הדרכה האלוקית, הלו את המעמד, מעמד הגריזים הריבל, זה מצווה בתורה, משה מצווה אותנו לעשות את זה, כאשר ניכנס לארץ, גם אחרי שהוא כבר לא יהיה איתנו. כן.
ממדים שהם כבר התקבלו בתור טבע, ויש
אני לא כל כך לא יודע מה לעשות עם השאלה שלך, אומרת, איך יכול להיות? לא יודע איך יכול להיות. איך יכול להיות שאבנים נופלות? לא יודע איך יכול להיות, אבל הן נופלות. אני לא רואה את ההבדל המהותי בין שאלתי לשאלתך. זה ככה. איך זה יכול להיות? ככה זה. המציאות היא כזאת. ולמה המציאות כזאת? אני ממש לא יודע. כל פנים. אני גם לא יודע למה יש לי שתי ידיים, הכתפיים, למה יש לי שני אוזניים, למה לא שלוש, עוד המון דברים. רוב הדברים בעולם אני לא יודע. ובדרך כלל, השאלות האלה, למה המציאות היא כזאת, אנחנו פשוט לא יודעים. זה לא כל כך משנה לנו למה המציאות כזאת. העיקר שהמציאות היא כזאת. שים לב, תפקיד שלנו קודם כל להיות מציאותיים. להתבונן ולהכיר איך המציאות עובדת? עד שאתה שואל למה? למה דווקא הארץ למטה, השמיים למעלה? למה הם כחולים? למה הם לא כתומים? לא יודע. זה אולי שאלות חשובות, אבל אני כל כך מוטרד משאלות הרבה יותר בעלות נפקמינה. זאת אומרת, שאני עסוק להבין איך המציאות פועלת, ולהתאים את עצמי למציאות, עד שאני אשאל למה ככה המציאות, ולמה היא לא ברורה בצורה אחרת. כן.
איך אנחנו מסבירים את מאמר חז"ל, אני לא זוכר את הניסוח המדויק, אבל של אי אפשי, אבל לא צריך לומר אי אפשי, אלא צריך לומר אפשי, אבל בכל מקרה לא עושה,
זה הרמב״ם. הרמב״ם עצמו, הוא מדבר על זה בשמונה פרקים. אז הוא אומר שאת המצוות המוסריות, למשל, לא תרצח, לא תגנב, לא תנאף, לא תנגנוב, אז זה מעמד אידיאלי שבן אדם יגיד, זאת אומרת, אדם אומר, אני רוצה לרצוח, מה עשה, אבל הקדוש ברוך הוא לא מרשה לי. זה לא אדם טוב, זה לא אידיאלי. לא על זה מדובר. אלה מצוות מוסריות שאנחנו לא אמורים להגיד שאפשי. אבל שהתורה אוסרת לאכול חזיר. מה לא טוב בחזיר? תרחץ אותו, תגדל אותו בצורה היגיינית, ובשר טוב, לא? על זה אדם לא צריך להגיד אי אפשי. אפשי ואפשי. במעשה, ואבי שבשמיים גזר עליי. זאת אומרת, ישנם ממדים ששם המוסר שלנו לא מתעורר על זה.
למרות שאם
הנפש
שלנו הייתה ממש מחוילת
אתה צודק. אתה צודק.
כן, אנחנו צריכים
להתגייל. אתה צודק. נכון. כל פנים, מה שהרמב״ם מחנך אותנו שם, הוא בא להגיד שישנם שני אספקטים. ודאי שהאדם הוא יותר מפותח ויותר איכותי, כאשר הוא אדם מוסרי בעל מוסר אוטונומי, והוא חש ממצפונו את התחייה מכל ענייני התורה. זאת אומרת, כל מה שהתורה מצווה עליו, או כל מה שהתורה אוסרת עליו, או מה שהיא, ודאי דברים שהיא מתאהבת אותה. ומכל מקום, ישנו אספקט שבו אנחנו מגלים את הזיקה שלנו אל הערך האלוקי המוחלט, לא בגלל המצפון שלנו, אלא בגלל שאנחנו מזהים שמקור הציווי הוא מוחלט, הוא לא רק על פי המבנה הסובייקטיבי של נפשנו. אנחנו לא שומרים את התורה אם זה מתאים לי, אני מתחבר עם זה, אני חש את זה, הסימן שזה נכון. ואם אני לא חש את זה, אז סימן שזה לא נכון. זה לא העמדה שלנו. כי אנחנו יודעים שהמעמד המוסרי שלנו, הממד הפנימי שלנו, הממד העצמי שלנו, הוא יכול להיות מאוד מחשל לעומת הגובה האידיאלי שמשם הדברים באים. ומתוך כך, יש מין תודעה כזאת שלעומת הגובה האידיאלי של התורה, יש לנו מימד, איך נגיד, אנחנו כמו ילדים, הבן יקיר לי אפרי, וזה לא עניין שהילד מקיים את מה שההורים שלו אומרים לו, אם הוא מתחבר לזה הוא מקיים, אם הוא לא מתחבר לזה אז הוא לא מקיים. כי הוא לא עומד בעמדת שיפוט על הדברים בשביל להגיד, תראה, זה נראה לי, לא נראה לי. הרבה יותר טוב שאתה מבוגר ותבין שהעצת ההורים היא פיקחית והיא לטובתך ולבריאותך וזהו. אומרים תיקח סוודר, תיקח, למרות שלא בא לך. כי אם יותר חכמים ממך, אז תיקח. אז אותו דבר ביחס לאביך, זה הקדוש ברוך הוא, ואימך זה כנסת ישראל. אתה לא כל דבר אתה בוחן אם אתה חש את זה ממצפונך, אתה חש את זה מתוך עמדתך המוסרית האקטואלית. יש סיכוי שיש פה איזו תרבות, היא בעלת מבנים, בעלת תודעות, בעלת משקעים, שנושאת את עיניה הגבה למעלה ממה שהמבנה הנפשי הפרטי מכין בשלב זה. אז על כן, לעומת זה, אנחנו אומרים, אנחנו עושים רצון השם. ומכל מקום, אנחנו לא עושים אידיאליזציה מגסות נפשית. ואנחנו שואפים להגיע למצב הזה, ואנחנו גם ודאים שכל הציוויים האלוקיים הם מוסריים והם ערכיים, הם כאלה שאנחנו אמורים להיבנות אליהם מתוך מצפוננו. ואבות קיימו את התורה כולה מתוך עמדה כזו. אז הנה יש פה את שני הממדים. יש את הממד של ההזדהות הנפשית עם התוכן האלוהי, ויש את הערך האלוהי המוחלט שהוא מצד, שהוא למעלה מהמקור הנפשי. אז זה מה שמתבטא במערכת התורה, שיש צדדים מסוימים בתורה שעליהם אנחנו אדרבה, אנחנו עדיין לא בשלים, לא נמצאים במצב הנפשי המפותח, כמו שנגיע לעתיד לבוא, שלעתיד לבוא יתברר שחוכמתי מחיה אתכם. זה לא רק צו חיצוני לנו, כובש אותנו, רודה בנו בתור צו חיצוני לנו, אלא זה יופיע מתוך ונתתי תורתי בקרבם, הליבם מכתובנה, לא ילמדו איש תרעב ואיש תחיב למור דעו את השם. כולם ידעו אותי, מקטנה ועד גדולה. אז זה כן, אנחנו נושאים דעינו למרחוק אל המצב הזה שנגיע ליישר קו עם היושרה של אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, שכבר בראשית הימים היו בגובה הזה, ומכל מקום, משקעים מסוימים הם הנחילו לנו, ויצרו צריבה בלא מודע קולקטיבי של האומה, ובאיזה קווים אישיותיים שהם נמתחים מכך לכל יחיד ויחיד, ומכל מקום, אנחנו פה נמצאים בתווך. יש צדדים שכבר אנחנו סיגלנו לעצמנו, כבר מופיע לנו, וחוזר לשאלה של עידו. יש דברים שעיקלנו, למה אותם עיקלנו? לא יודע, ריבון כל מעשים, ריבון כל הנשמות. אז היא ארגן את המציאות בצורה כזאת שהם כבר מעוקלים על ידינו, ויש צדדים שהם עדיין כמוסר אטרונומי לנו, מוסר חיצוני לנו, מוסר כזה שאנחנו עומדים מולו, ואז אנחנו אומרים, אנחנו, על אף שאנחנו לא מסוכרנים נפשית אל הגובה הזה, מכל מקום, מה עשה? ואבי שבשמיים ציווה עליי. אז שני הדברים משלימים את זה.
לגבי
מה שאני חושב,
ובכלל מה שאני חושב, זה מה שאני רוצה לשאול, האם משהו שאתה אומר עכשיו, זה בעצם הרגל הזה, הוא רק הרגל תודעתי, נפשי, מבחינת, מרגע שבאלה נולד, אז הוא שומע שאסור לצורך לבד שהוא משהו מסיבתי, כי זה גורם לגובה לברגל, או
שההרגל הזה שאנחנו צריכים,
לא
הרגל,
מה שאנחנו צריכים להגיע
לזה,
הבנה
שעצמיותנו,
מתוך לימוד אמונה, זה בעצם מה שזה הרמה שאנחנו צריכים להגיע
אליה
של קיום
המצוות. לא הבנתי את השאלה שלך. במה שאני שומע את דבריך, אתה אומר שני אופציות שהם שני מצד אחד. אני שומע את שני הצדדים שלך מצד אחד, אני לא... אתה אומר שני דברים, אבל הם אומרים את אותו דבר, הם לא אומרים זה או זה, אתה אומר זה, והדבר השני שאתה אומר נשמע לי בדיוק אותו דבר כמו הדבר הראשון שאמרת. לא הבנתי את ה... מה זה פס ייצור של אנשים מורגלים מצוות.
הם חיים באיזושהי אטמוספירה חממה.
כן.
ששם הם פשוט מלמדים אותם שזה ככה חיים, זה הטבע.
מלמדים אותם שזה הטבע. זה הטבע שלהם או לא הטבע שלהם?
פשוט מלמדים אותם
שזה... מלמדים אותם, זאת אומרת, שוטפים להם את המוח ואומרים להם, תתרגלו להגיד שזה הטבע. זה מה שנקרא, עושים ככה, אבל תגידי שזה טבע, זה לא, אבל זה נקרא אילוף, אתה מבין? דבר כזה זה נקרא אילוף, זאת אומרת, אתה בא, והאם החינוך הוא אילוף, אתה לוקח חתול ומלמד אותו ללכת במגפיים עם להיות מלצה. כן, זה אופציה אחת. או דילמה, או דילמה, כן, מה האופציה השנייה? רגע, רגע, מה זה האופציה השנייה? זאת אומרת, אם אני מבין אותך טוב, לא אילוף, אלא חינוך. שפירוש המילה חינוך, חנוך לנער על פי דרכו. אתה באמת מציב פה שני צדדים, באמת אתה מציב את זה כדילמה. הצבת בצורה כל כך מכוערת את האופציה הראשונה, אז מה נותר לנו?
מה שאני שואל זה, האם אנחנו יכולים להסתכל על הצורה של היום, שאנשים לא גונבים או לא רוצחים, האם זה ההבנה מתוך, האם אנחנו מסתכלים על זה מתוך הבנה שהם,
נו, תגיד אתה, מה אתה חושב? טוב, אני לא יודע, אני חושב, אני דווקא, איך אומרים? עוד אמין באדם? אני דווקא כן מאמין באדם, שהאדם מצד טבעו, אין לו נטייה לרצוח. היא אומר רציחות. נו, ומכל מקום הוא מקרה לא יתמיד. ומה שמתמיד, אז הוא עצמי. רוב בני אדם רוצחים, רוב בני אדם רצחו בהיסטוריה. זה משפט נכון? אז אני חושב שמזה למדת שזה הטבע. והשאר זה מי יקרה. משהו על פי רוב, וזה, אני יודע, גם אם נגיד בגלל שאמרו לבני אדם, לרוב בני אדם אמרו אל תרצחו, ולכן הם לא רצחו. אבל זה בתמו שאלה, למה רוב בני אדם אמרו לא לרצוח? לא יודע למה. העיקר, אתה רואה שרוב בני אדם לא רוצחים. אז אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שטבע של האדם הוא לא לרצוח. עכשיו, יש הרבה רוצחים. אז כיוון שזה טבע נשמתי וצריך להשתפר. בעבר רצחו יותר, כיום, אני יודע, במאה השנים האחרונות היו איזה כמה רוצחים, ארכי רוצחים, ששברו את כל השיאים של כל הדורות כולם. אבל האנושות כאנושות, אז היא לא... תמיד שבעבר הרצח היה הרבה יותר לגיטימי אשר שהוא בימים. אז אתה רואה שאנושות הטבע שלה הולך וחודר אליה יותר ויותר. וכמו שדיברנו בפעם הקודמת, ישנה אבולוציה, לא רק קוסמולוגית, לא רק ביולוגית, גם פסיכולוגית וגם מורלית. והמציאות הולכת ומשתפרת עם הזמן, ומה שלא יעשה השכל יעשה הזמן, ומה שלא יעשה הזמן יועיל השכל הזמן. אבל העיקר, שורה תחתונה, העסק מתקדם. יכול להיות שהיינו סולחים, לא היה מתקדם הרבה יותר מהר. מכל מקום, כנראה הקדוש ברוך הוא לא סובל ממחסור הזמן שיש לנו. יש לו הרבה זמן, לא מוגבל, והוא מתקדם. העיקר, אני מניח שיש פה טבע, כמו שאנחנו מנסחים את זה, טבע נשמתי, וברמה התודעתית, אז משהו מושכל או צרוב, כלא מודע פנימי, פנים, פנים, פנימי, זה לא בטוח שזה יהיה דומיננטי בצורה כזאת, שהתוצאות יהיו חד משמעיות בהתנהגות החיצונית, כי ישנם עוד גורמים. ומכל מקום, עם כל הגורמים החיצוניים שהם לפעמים יכולים להפריע לטבע הפנימי, הטבע ינצח. אבל הוא לא ינצח ברגע נתון, אנחנו לא יכולים לסמוך עליו ברגע נתון. אבל הוא ינצח בסך הכל. אנחנו מסתכלים פה, איך נוהגים להגיד, מה שנעלם בפרט, מתבלט בסטטיסטיקה. הסטטיסטיקה בפריסה מאוד רחבה, אז היא מבליטה את התכונה העצמית, הנעלמת. ועל פי זה אנחנו שופטים מה נמצא בצורה נעלמת בכל פרט, למרות שאנחנו לא רואים את זה בו. כן. אז המעבר מהמדבר לארץ הוא שם את רישומו על טבע האומה, וכל סגנון על טבע האומה וכל סגנון החיים אחר כך. וזה נעשה במעמד יהושע והזקנים, וכל זה פעל את פעולתו על הטבע הגלוי של נפשה של האומה. זה שהאומה לדורותיה מתאבת את הרע שבחטאים האלה, זה מקדושת אבות. מקדושת אבות. מצד הנשמה, ישראל הם קדושים. בסגולה יש לנו את כל הטבע של התורה. את כל הטבע של התורה, את כל הטבע של המצוות, את כל הטבע של מוסר התורה. בנשמה זה הכל, זה פשוט זה אנחנו. אבל בשביל להוציא את זה אל הפועל בסדרי חיי החברה והפרט, בשביל זה באה הכרזה קולקטיבית זו בהר גריזים ועיבל. זאת אומרת, עיקר המעמד של הר גריזים ועיבל הוא בא לחתום את הרושם בחיי החברה. בפרט זה עוד עניין. אבל המעמדים האלה הם בדיוק בשלב, בימים שאנחנו התלעמנו בהם. הפעם הראשונה שלבשנו צורה של עם, עם ממשי, לא עם רחף, עם בדרך. אלא עם, אין עם בלי ארץ. והפעם הראשונה שהכנסנו כעם לארץ, הדבר הראשון זה היה מעמד הרגזים והריבל. וזה בא בשביל להטביע בנו בתרבות, במבנה הנפשי, הרוחני, של העם כעם, את הערכים הנשמתיים שמורשה לנו מאבותינו. לא הבנתי מה אתה מדבר.
מה שאנחנו אמרנו, יש את הסגולה, את הפגישה הפנימית, יש את הסגולה של דלתה כחוץ.
כן.
האם אפשר להגיד את זה אותו דבר, מה שלמדנו על יציאת מצרים בערב, שזאת היציאת מצרים שהיא שחרור מעבדות לחירות, ובבוקר היציאת מצרים שהיא יותר גילוי לכלפי העמים של עם ישראל כלפי חוץ. אין אותו רעיון של, אני לקח את זה, גילוי פסח.
אולי ישנה איזו הקבלה, אני צריך לחשוב על זה. כל פעמים, אני לא למדתם, לא למדתם את זה איתי, שיציאת מצרים בערב, בבוקר. אני מבקש לשאול אותי שאלות מה שלומדים איתי. לא, לא. על הידיעות שאתם יודעים, אז צריך, אני לא אומר שלא נכונות, עדיין נכונות, אבל צריך לברר את הנושא הזה. אבל בעיקרון, אם אני מבין מה שאתה אומר, זה נשמע טוב. יש איזו אנלוגיה. כן. אז נחזור לדברים שלה. החטאים שהם עבירות על יסודות ומוסר, ונעוצים יפה בטבע הקדושה הפנימית של הנשמה הישראלית, הם ראשה לקהילת יעקב לתעבם מצד טבע הקדושה של המוסר המורשי של קדושת ירושת האבות. כדי להוציא מן הכוח הגנוז אל הפועל את הטבע הפנימי הישראלי למוסדות הצדק, נצטווינו בהתחלת כניסתנו לארץ ישראל להביע את מחאתנו הכללית על כל פורע מוסר ועושה נבלה, חוץ מאותו הצד העליון שכבר נצטווינו על כללה של תורה ופרטיה. מצד ההכרה הכללית הנאומצה בעומק הטבע של הנשמה של האומה כולה. ואמר כל העם, אמן. אם אני מבין טוב, אני מקווה שאני מבין טוב, אז הרב אומר פה, חוץ ממה שמאותו הצד העליון שכבר נצטווינו על כללה של תורה ופרטיה, מצד ההכרה הכללית הנעוצה בעומק הטבע של הנשמה של האומה כולה, מתי נצטווינו על זה? אם אני מבין טוב, נצטווינו על זה במעמד הר סיני. הוא אומר, חוץ ממה שהיה במעמד הר סיני, מה הראה במעמד הר סיני? שם היה הצד העליון, שנצטווינו על כללה של תורה ופרטיה. מעמד הר סיני זה הייתה ההכרה הכללית הנעוצה בעומק הטבע של הנשמה של האומה כולה. אבל חוץ מהמימד, מהמעמד והמימד הנשמתי הזה, אז יש עוד מעמד. והוא מעמד, איך נקרא לו? לא יודע, רוחני או נפשי, העיקר לא נשמתי. חוץ מהמעמד הנשמתי של מתן תורה, מאותו הצד העליון שכבר נצטווינו על כללה של תורה ופרטיה, מצד ההכרה הכללית הנעוצה בעומק הטבע של הנשמה של האומה כולה, חוץ מזה נצטווינו בהתחלת כניסתנו לארץ ישראל, להביע את מחאתנו הכללית, הלאומית, על כל פורע מוסר ועושה נבלה. לא מצד האמת הנשמתית, אלא מצד האמת החברתית. מצד מה שכל התוכן הנשמתי צריך עכשיו להתגלם בתודעה ובממשות של הנהגת החיים הלאומית שלנו, בצורתם הממשית. ואמר כל העם, על זה אמן. הטבע של תיעוב הרע והנבלה שבא בירושה המורשה לנו מאבותינו הקדושים, מעיד לנו על עצם טבע הטהרה שהיה קבוע בנפשם הם, לשנוא את הרעות והדברים השפלים והמגונים הללו, שהם עולבי נפש האדם הישרה, האלוהית. עד שאי אפשר כלל שתימצא איזה פעם בנפשם נטייה לגאולים כמו אלה. אומר הרב טל, זה שיש לנו טבע נשמתי כזה, זה שמצא העם לנכון, חוץ ממה שהתגלה לו שם במעמד הר סיני, בתור מתנה נשמתית. אז הנה הוא בא להחדיר את זה בו בתודעתו הממשית ובמדיניות חייו התרבותית, הנפשית, החיצונית. אז הוא בא להחדיר את הערכים האלה של התיעוב של התואבות האלה, הדברים המגילים האלה, שכנגד זה מוכרזת מחאתנו, ארור אשר יעשה כך וכך, ואמר כל העם, אמן. זה שיש לנו טבע נשמתי כזה, ושזה יכול לצאת אל הפועל בחיי החברה כולה, שכל האגד הלאומי יהיה מבוסס על דרכי צדק ומוסר כאלה, שהטבע העצמי של האומה ירגיש את התיעוב והסלידה מכל השחיתות המוסרית הזאת, זה שמסוגלים אנו מבחינה לאומית לחיות במדרגה כזאת, זה יש לנו בזכות האבות. זה מורשה קהילת יעקב. זה אצלנו טבע. זה שהמציאות הנשמתית מסוגלת לחדור אלינו לטבע הנפשי הממשי, זה בגלל שאצל האבות זה כבר היה כך. ועל כן יש לנו מין אוריינטציה כזאת של החיים. הטבע של תיעוב הרע והנבלה שבא בירושה מורשה לנו מאבותינו, הקדושי, מעיד לנו על עצם טבע התארה שהיה קבוע בנפשם מהם, לסנוא את הרעות והדברים השפלים והמגונים הללו, שהם עולבי נפש האדם הישרה האלוהית. עד שאי אפשר כלל שתימצא איזה פעם בנפשם של האבות נטייה לגאולים כמו אלה. כיוון שהטבע הלאומי הוא רק הרחבה וגיבוש במדרגה לאומית של מה שמושרש באופן גרעיני בחייהם האישיים של האבות והשבטים. הרב ציוד הזל היה אומר שאבות, השבטים, הם האישיויות הפרטיות המכינות את האישיות הציבורית של כלל ישראל. הם בהופעתם האישית מגלמים בתוכם את מה שעתיד לצאת לפועל בכלל ישראל. ולכן ככה אנחנו נגיעים לפתוח את כל יחסנו לקדוש ברוך הוא, אתם יודעים, מילות הפתיחה, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. אתה ניגש לתפילה, אתה ניגש לקשר לקדוש ברוך הוא. הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא זה רק דרך נשמתנו. זאת אומרת, הזיקה האולטימטיבית שלנו לקדוש ברוך הוא זה בנשמה. זה לא במה שאנחנו חושבים, זה לא במה שאנחנו מרגישים. זה במה שאנחנו בתכונת נשמתנו. אנחנו חלק אלוקי ממה. והמחשבות והרגשות שמשתלשלות מזה, זה ביחס לקדוש ברוך הוא. אבל כיוון שאנחנו באים להיות מודעים לקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, שעת התפילה, זה שעת התקשרות לקדוש ברוך הוא, אז קודם כל אנחנו מדברים על אבותינו. כאילו לאבותינו אין לנו יחס לקדוש ברוך הוא. כי זרם החיים הנצחי שלנו הוא זורם דרך הצינורות האלה, אברהם, יצחק, יעקב. וממילא המושגים האלוהיים הם לעולם החיות שמתגלה באופי של האומה המורשתית הזאת, שהיא מורשת הרוח הזאת, הטבע הזה, האופי הנשמתי הזה של האבות. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוהי יעקב, הקדוש ברוך הוא, אבל אינו מייחד את שמו על יחידים. ממילא צריך להבין שהאבות הם לא יחידים. זו תכונת נפש נצחית. אנחנו חיים את האברהמיות, את היצחקיות, את היעקביות. מזרעו בחיים אף הוא בחיים. בחירת האבות, מלמד אותנו המהר"ל, היא בחירה כללית. הבחירה באברהם הייתה בחירה בו וזרעו. לא כמו בחירת נוח, שזו הייתה בחירה אישית. כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. אבל אברהם לא נבחר בגלל שהוא היה צדיק. לכל פנים, התורה מצאה לנכון לא לציין את עובדת היותו צדיק כגורם בבחירתו. מצאה התורה לנכון לציין שאין סיבה בבחירתו. לא כתוב מדוע אתה השם אשר בחרת באברהם, הוצאתו מרוכז דין ושמת את שמו אברהם. לא כתוב למה. אלא כתוב ביאמר השם אל אברהם, לך לך. למה? ככה. הבחירה הזאת זו בחירה כדי שאסחה לגוי גדול. כי המגמה האלוהית העסוקה ביצירת הנצח, כפי שהוא מתגלם באופי החיים, היא הגבה למעלה מערכים המוסריים שהם פועל יוצא של בחירה חופשית. לכאן או לכאן. אלה הם המסד שהבחירה חופשית באה על גביו. תכונת החיים האלוקית של האומה היא קודמת לבחירה החופשית. על כן התורה לא מציינת את הבחירה החופשית. ובלשון המהר"ל, הבחירה באברהם היא בו ובזרעו. זוהי בחירה כללית. הבחירה שעסוקה בגילום מטרת היש בעומר החיים ההווייתי של ההיסטוריה על ידי חיי עם ישראל. וזה מימד מוחלט. זה ממד שאדם לא יזם אותו, כמו שהוא לא יזם את בריאת העולם ואת חוקי הטבע, ובמסגרת זאת שום אדם לא יזם את עובדת היות עם ישראל עם נצחי. כאילו גם אם היה יוזם זה לא היה עוזר לו, כי רוב בני אדם משתדלים להיות נצחיים עד כמה שהם יכולים, והם לא יכולים. אז הנה ככן, התכונה האלוהית הכללית והנצחית של האומה היא זאת שהתגלמה באבות, ומה שהשם מייחד את שמו על האישים האלה, כי הם לא אישים, פרטיים בלבד. האישיות הפרטית שלהם היא גולמת באיבה את כל מה שיתגלם, יצא מן הכוח אל הפועל, ויבנה בבנים. אז הטבע הלאומי שלנו הוא אינו אלא הרחבה וגיבוש במדרגה לאומית של מה שמושרש באופן גרעיני בחיים האישיים של האבות. והם בהופעתם האישית גילמו בתוכם את מה שעתיד לצאת לפועל בכלל ישראל. ולכן אנחנו אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב. בחירת האבות היא בחירה כללית. מצד תכונותיהם הם מידות החיים של האומה כולה. על שם זה נקרא הקדוש ברוך הוא אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. ופירוש הדבר הוא בעצם אלוקי עם אברהם, יצחק ויעקב, שהם המגלים את הערך הסיגולי של טבע חיי האומה. אם אנחנו רוצים להבין מה נמצא בסגולת נפשה של האומה, מה הפוטנציאל הציבורי שגלום באופי החיים הלאומי של עם ישראל, שילך ויפרס וילך ויתגלם בפרויקט אחדות כל הדורות כולם, תסתכל באברהם, יצחק ויעקב. הם היו בראשית ההיסטוריה שלנו מין סימנים נשמתיים למה שהתגלם בסיכומו של דבר על ידי כל ההיסטוריה עם ישראל כולו. מעשה אבות, סימן לבנים. ואם רואים שבענפי הנשמות של האבות כך, אתה עוקב אחר הקו ההיסטורי שהולך ומתרשם באופייה התרבותי של האומה. והנה אתה מגלה שמונח תיעוב לאומי מושרש, שמהווה קו באופי התרבותי, שהאומה הזאת מתאמצת להנחין לעצמה במסגרתה הממשית, התרבותית, החברתית, לאומית. תבין שהקו הזה שהולך ומתפתח, הוא שופך אור על השורשים. על שורשי העץ יעידו ענפיו, על המקורות יעידו המעיינות. ממה שנובע בהמשך, תבין מה היה בשורש. אילולי שבגרעין יש את התכונה הזאת, זה לא היה מתראה בהמשך פריסת זרם החיים של האומה. וזה ההיגיון של רבי שמעון בן אלעזר. אני עוקב אחר עומר החיים של האומה הזאת, באופי המאוד מיוחד שלה. כי אין עוד אומה שהיא בראשית התגבשותה הלאומית, היא באה ועושה מין מעמד כזה שמכריז ארור, 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 והנה זה אחד מההורים שלה. לא מצאת עוד תרבות כזאת. ולמה יש לנו את התרבות הזאת? כי זה מתאים לנו. התרבות של העם לעולם מבטאת את נטיית אופיו. אז זה נטיית אופיינו? מאיפה האופי שלנו? זה לא רק מוצנח עלינו from the blue clean, אלא זה מורשתי. מורשתי, אז על פי זה אני מבין מה האוריינטציה של גרעיני האומה. אז אני יודע מה יכול להיות מונח בטבע הגרעיני של אבות האומה. ומילא, ראובן לא יכול להיות שיצא ממנו שבט כזה ותרבות לאומית כזאת, אם בתשתית הנפשית שלו הוא מושחת בנקודה שכל דורות האומה מתעבים. זה פשוט לא הגיוני. אז כן, אז עוד פעם, חזרה לדברי הרב. כן? מה מטריד אותך? למה אנחנו אומרים אלוקינו?
לא, אם אנחנו אומרים שכל אופי חיינו זה מצד משהו בגרעין, אז אולי כאילו
היום
צריך להגיד אלוקי אברהם יצחק ויעקב, ורק אחרי זה מגיע יחס אלינו של
כן, מכל מקום אנחנו מתפללים, אנחנו מתחילים, השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך, אני סך הכל המדבר פה, אתה אלוקיי, שיש לי זכות לבוא להגיד שאתה אלוקיי, וזה מצד שאתה אלוקינו, כי בכלל בתור פרט לא הייתי, לא היה לי כל כך אומץ להמשיך לדבר, אבל אני חלק מהכלל, והכלל, איזה כלל אני מדבר? זה שהוא שייך לתוכן האלוקי של אברהם, יצחק ויעקב, שהם אבותיהם. אז זה דווקא נשמע בסדר, סביר נשמע באוזני על כל פנים. אז עוד פעם. הטבע של תיוב הרע והנבלה שבא בירושה מורשה לנו מאבותינו הקדושים מעיד לנו על עצם טבע התארה שהיה קבוע בנפשם הם לסנוע את הרעות והדברים השפלים והמגונים הללו שהם עולבי נפש האדם הישרה האלוהית עד שאי אפשר כלל שתמצא איזה פעם בנפשם נטייה לגאולים כמו אלה. אף שאנחנו, פתאום אני שם לב לשעון, אבל בואו כבר נעשה מאמץ ונסגור את זה, כי יש עוד. חמש דקות, אני חושב. גם המטרה העליונה, ששת החוכמה האלוהית, ומה שסיבבה האומה הזאת, הנבחרת, להיות לעם קדוש להשם, תהיה מצוינת בעומק טבעה לקדושה תכונית, על פי מורשת האבות, היא התביעה ביותר, את חוזק הטבע בנפשות ראשי גזענו לשורשי הקדושה והצד הכללי, עד שלא ייתכן שתניח את חפצה מידה לפגום את כל יסוד מגמתה. אומר הרב טאו, הקדוש ברוך הוא היה חליצור את נשמת האומה המסוגלת וראויה בכל הרמות המוסרי, מבלי שזה יתחיל מקדושת האבות. הקדוש ברוך הוא היה מעוניין בעם, זה בולט לעין. הלו, הוא מדבר עם האבות, וישחה לגוי גדול, כי לגוי גדול השמחה שם. ודאי שזה כל הנושא, כל הנושא של כל התורה והסיפור בקונטקסט האלוקי שלה, הוא איך הולך ונוצר פה העם. הנקודה העיקרית והעניין האלוקי הראשי, זה עם ישראל. חזל אומרים את זה במטבע הלשוני, של מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. ומצד השאיפה להופעת עם אלוקי, עם ישראל, אז מצד זה עשה השם כל מה שעשה, ובחר באברהם, יצחק ויעקב, כדי שעל ידם תצא האומה הזאת. יש לי הצעה בשביל הקדוש ברוך הוא, שיברא האומה, בלי אברהם, יצחק ויעקב. הוא יכול לעשות את זה, או לא יכול לעשות את זה? הוא יודע שיכול. ואם הוא לא עשה את זה, כי הוא לא רוצה לעשות את זה. הוא רוצה לברוא את האומה, דרך אברהם, יצחק ויעקב. נו, אם יש לך תוכניות הקדוש ברוך הוא לברוא אומה כזאת נפלא, למה לך ליצור אומה עם טיפוסים מופרעים, למשל כמו ראובן? זה הורס לך את כל התוכנית, לא? אתה רוצה ליצור אופי לאומי כזה, שהוא, הנה, יכריז על התיעוב שיש לו נגד כל מעשי התועבה האלה. אז למה לך להרוס לעצמך את התכלית על ידי שאתה החלטת לברוא את האומה דרך האבות? אז אתה יוצר אדם עם הפרעות נפשיות כאלה. אז זה לא סביר. הקדוש ברוך הוא יכול ליצור את נשמת האומה המסוגלת וראויה בכל הרמות המוסרית מבלי שזה יתחיל מקדושת האבות. אלא בצורה פלאית של נס מציאת מצרים והר סיני יתחיל טבע הקדושה של נשמת האומה. אבל לא כך רצה הקדוש ברוך הוא. אלא שיהיו יסודות לאומה, אבות, שתכונותיהם, נשמותיהם, מגמות חייהם, הם אשר יצאו לפועל ותתגבשנה בנשמתה של האומה. עד להר סיני ולעילה ולעילה. ואם כך, שנשמת האומה נזנקה באחת בסיני, אם זה היה המצב, אז לא היינו יכולים להביא ראייה. מאחרי מעמד הר סיני ללפני המעמד. אם באמת כל המציאות של ההיסטוריה שלנו היא מתחילה ממעמד הר סיני, אז מה ראיה מצורת ההתנהגות של עם ישראל אחר מעמד הר סיני למה שהיה לפני כן? אך המציאות היא שישנו כאן תהליך שלם, ואם כן אפשר להביא ראיה מתוך ההתבוננות בענפים, זה המצב השורשי. אז זה מה שהרב כבר אומר במשפטים האלה פה. גם המטרה העליונה ששתה החוכמה האלוקית במה שסיבבה שהאומה הזאת הנבחרת להיות לעם קדוש לשם תהיה מצוינת, מצוינת בעומק טבעה לקדושה תכונית על פי מורשת אבות. קדוש ברוך הוא ברא אותנו בצורה כזאת שאנחנו עם עם אבות. יכל לעשות אותנו עם בלי אבות, אבל עובדה שברא אותנו עם עם אבות. וככה הוא רצה שתצא לפועל מחשבתו. נו. אז המציאות הזאת שסיבבה החוכמה האלוהית שהאומה הזאת שנבחרה להיות לעם קדוש להשם היא תהיה מצוינת בעומק טבעה לקדושה תכונית על פי מורשת אבות, הבחירה הזאת, החוכמה הזאת היא התביעה ביותר את חוזק הטבע בנפשות ראשי גזענו לשורשי הקדושה והצד הכללי. לכן גם אתה השם אלוקים אשר בחרת באברהם. מה זאת אומרת השם בחר באברהם? מה, הוא, עמדו גלרת של אנשים, והקדוש ברוך הוא סקר ואמר, בוא חמוד, אני בוחר בך. אנחנו סתם לא מסתכלים על זה בצורה עדותית כזאת. אלא אתה השם אשר בחרת באברהם, זאת אומרת, אתה השם אשר יצרת את אברהם. הבחירה האלוהית היא יוצרת את המציאות. אתה השם אשר בחרת את האריה מכל האריות שיחזק, ואת השור מכל הבהמות, ואת השושנה, ואת... זה נקרא בחירה אלוהית. הבחירה האלוהית זה עצם המציאות. אתה השם קיום של רוחה את אברהם. לא שמחו, ברא את אברהם בתור טיפוס כזה. שלכן, הוא כשהיה בן 3, אז כבר הכיר את בורו. ובני אדם, בני תמותה נורמלי, בני 3, לא מכירים את בורם. יש להם דברים אחרים בראש. אז זה מין יצירה כזאת, זה גאון מבטן ומלידה. וזה גאונות של קדושה ו ו ו וצדיקות ו ורוח ועומק ואהבות הענקים האלה. אז הוא יצר את חוזק הטבע בנפשות ראשי גזענו לשורשי הקדושה והצד הכללי. ההיגיון הזה אז הוא גם כן מצטרף לחשבון של רבי שמעון בן אלעזר ואומר זה פשוט לא סביר. אתה רוצה לצייר את הדמות הזאת של אחד מראשי עם ישראל, משורשי עם ישראל, ראובן. אתה רוצה לצייר אותו על פי פשטי המקראות בצורה כזאת מופרעת וסוטה. זה לא סביר בתוכנית האלוקית. לא סביר שתניח החוכמה האלוקית את חפצה מידה לפגום את כל יסוד מגמתה. ואי אפשר גם כן שבמקום שכל כך נתחזקה הכרה בתיאוב הנבלה, עד שהד כולה של כללות אומה יצתה בהר עיבל, לומר הרור שוכב עם אשת אביו ויבוא חטא זה לידו. המבט הזה שחובק את זרועות העולם ומסתכל על הכל כמערכת אורגנית אחת ואידיאל אלוקי אחד, הוא זה שאומר, תשמע, הפשט הזה הוא לא סביר, והדרש הוא הסביר. זה נגד תכונתו העצמית. לא יכול להיות שדבר שתכונתו העצמית, תכונתה העצמית של האומה, הוא מעיל את זה תכונתו העצמית של האיש הזה, שהוא מאבות האומה. אז מה פתאום דבר שהוא תכונתו העצמית, לתעב את הדבר הזה, מה פתאום שיבוא חטא כזה על ידו? זה נגד תכונתו העצמית, שיצתה כל כך חיה והמיצה בבנים, בתכונה כל כך אדירה ועמוקה. טוב.